בכל מקום, ההלכה באה, או המשנה, או שאלוהי בא ופוסק, הוא אומר מה עושים בכל מקרה. אני אומר לפרטים, הוא אומר מה עושים. פתאום יש שבע מקרים מאוד מוזרים, שאומרים טוב, אנחנו לא אומרים מה עושים, תעשו כמנהג מדינה. וגם, מה הקשר בין המקרים האלה? או באמת מה מיוחד להם, שההלכה כל כך השתנתה ואמרה טוב, אני לא פוסק את זה, מה שקורה, מה שעושים בגילה. אני ממש...
כן. אחרים? אחת פתיחה, תודה.
אני חושב שכמה מקומות שהתורה אומרת, תעשו מה שבאל אתם, התורה אומרת, אתם צריכים לעשות משהו עכשיו, המשהו הזה, זה לא איזה משהו שחשוב לנו, קוראים לנו, שיש לנו איזה מקום בתורה הזה. אלא זה משהו שיהיה מוסכם עליכם. הרי רוב הדברים שם, אולי חוץ מאשר קטע של מגילה, שאומרים כמילה גם דעה, רוב הדברים, זה הסכמות.
זה משנה בסוכה.
כן, סוכה.
על גבי קריאת הלב, כן. אז זה דברים מסכמות בין אנשים, כאילו, תסתדרו ביניכם, אין לנו איזה משהו בתורה שאומר לך את הסגר, תסתדר, בדרך שמתאימה לכם.
אני חושב שכל שאר אלפי או עשרות אלפי מקרים היה תורה להגיד, חוץ משבע מקרים מסוימים.
זה לא איזה מקרים ש... עובדה שהרב מכיר את זה לא דברים.
אבל מה הוא אומר? כאילו, אמרו, בסופו של דבר, כאילו, אני הבאתי לך עכשיו את ההלכות, במקום שאין שם מנהג, אבל אם יש שם מנהג, זה כמו מנהג.
הוא אומר, כל משא ומתן, בהלכות ספירות, אבל כל משא ומתן,
זה כנראה תחומים שההלכה או התורה מכירה בזה, כאילו מכירה בזה שזה תחומים שמשתנים, שיש בהם איזשהו משהו שמשתנה לאורך הזמן, ומבינים שאי אפשר לקבוע לזה חוק אחד ויחיד, כי ממילא כאילו זה דבר שאפילו הדברים הבסיסיים שלו משתנים. כי לגבי מסע ומתן, זה ברור שבמדינות שונות לדוגמה, נכון, דברים כאלה, זה ברור שהדברים משתנים, נכון? ברור שב...
מה משתנה?
ברור שבאוכלוסייה הבדואית לצורך העניין, הסוג מסע ומתן הוא שונה מאשר באוכלוסייה הערבית או משהו כזה.
אבל איך זה שבכל שאר הדינים, כל שאר הדינים שבמסע ומתן יש הרבה מאוד דינים, חוץ מדין אחד, בכולם פסקו בדיוק מה עושים, גם אם זה ישתנה וגם...
נכון, הרמב״ם אומר על... כמעט הכל.
כן, זה רק
על
הכל.
טוב, לא גדיר.
כל דיני שכירות, כל דיני שכירות, בחירה, מקחמים כאלה.
זה דווקא סוף סוף סומכים על האנשים ולהל את הרשת שלהם. אני דווקא הרב כזה היה מעניתי מבסוט בגלל. כאילו, אתה יודע שזה סתם הכוחות לוחמי החופש שלי, אבל זה משהו אחר. כאילו, סוף סוף יש איזושהי נטייה של...
זה לא מפתיע שלך את הלכך לרחרח בשיח, נכון? אתה אוהב חופש, כן.
כאילו מה נעשה עם זה? באיזשהו מקום זה גם החשיבה הכוללת של כולנו, שבסופו דבר ההלכה היא בשביל לתת לנו איזה מבנה מוגדר שאפשר לחיות בתוכו. ודווקא המקום הזה הוא נישה שמעניין, פתאום באמת סומכים על האנשים באמת לארץ מות החיים.
זה לא כל אנשים, זה אנשים שהם זקנים.
נכון, לא, אבל יש פה איזה עניין של כאילו סוף זה שזה ירידה לאינדיבידואל באיזשהו אופן, איזשהו נתנת איזה מתחם חופש, מתחם חופש.
כן.
אני דווקא לא הייתי הולך כל כך רחוק, כן. אני חושב ש... סומכים על מנהג המדינה במקומות שאנחנו שואלים את עצמנו למה הבן אדם מתכוון. זאת אומרת, על מה הוא חשב כשהוא אמר משהו, כשהוא עשה משהו. ואז ברור שסומכים על מנהג המדינה, כאילו אין טעם שההלכה תגיד למה מתכוון, כי אם הסביבה היא אחרת, הוא מתכוון למשהו אחר. זה לא אומר שמנהג יבטל הלכה. זאת אומרת, מקומות שההלכה קבעה סכום או משהו כזה, המנהג הוא יהיה מנהג טעות. אנחנו שואלים את עצמנו למה בן אדם מתכוון, אז באמת אנחנו צריכים להסתכל על הסביבה.
כן.
לא, יש גם נורמות.
אתה יכול להסביר? אתה אומר דבר
חשוב. הפועלים נגיד, זה מקרה של, זה לא מה הכוונה של הבעל הפועלים.
למה הוא מתכוון אם הוא לא התנאה במפורש?
לא, לא נכון.
זה כדי לא נכון לגבי משהו מצופה, לגבי בקשות שלו, בקשות שלו מהפועלים, כדי יכול לדרוש משהו כזה.
בדיוק, דווקא שם בירושלמי מדובר על זה שכאילו אין שם עניין של, איך הם אמרו, שכחתי את זה. לא של חזקה.
מנהג מבטל.
לא, לא, יש אחרי זה.
אחרי זה משה.
יותר טוב.
אני חתכתי את הירושלמי יותר מדי. אני שמח שתפסת אותי.
נראה לי שרבי שמעון בן גמליאל במשנה חולק על זה שיש נורמה. זאת אומרת, רבי יוחנן בן מתתיה אומר, יש נורמה שהיא מטורפת ובחיים לא תוכל לעמוד בה, בגלל שבני אברהם יצחק ויעקב. המשיאים אומרים גם לי, אני לא אומר המנהג מבטל את ההלכה, אני לא הבנתי כמו ירושלמי. הוא אומר, אין, אין פה הלכה, תלוי במה מקובל.
זה למה...
אין הלכה שטובעת ממך לתת להם כיד המלך, כמו שלמה בשעתו.
תקשיב, אמר רב, אם כל המוצאים לחברו עליו להביא ראיה חוץ מזו, במקרה הזה אין לך אפילו... אין לך עניין של להביא ראיה, כי פשוט זה לא חשוב מה הכוונה של בעל הבית או של הפועלים, זה חשוב מה מנהג מדינה.
מה ההבדל בין הלכה למנהג מדינה? כלומר, הלכה למנהג? שאלה.
כן, אבל לא, פה אמרו שזה לא משנה אפילו ההתנאה.
לא, אם הפועלים מסכימים, המשנה אומרת...
אז בואו, אני רוצה שבירושלמי ניגח אותה, כאילו...
הוא הכי קיצוני, והוא אומר שאפשר להתנות.
כן, אוקיי.
למה שהנורמה היא נורמה במקרה שאין משהו אחר, משהו ברור.
עשה, בתור מי שיושב על הסוגיה עובד קצת. יובי, זה פתיח.
אני עוד מצב תקציצים.
לפתוח את הלב שלך, כאילו, אתה רוצה? אני רוצה קצת איזה וידוי אישי על הנושא, אולי איפה לקחת אותו, בסדר? עשה יודע וגם כמה אחרים, שעד אתמול הרמים רצו ללמוד איזה שבוע וחצי, אמרתי מה פתאום, כאילו השתגעתם, כאילו זה נושא קטן, והאמת היא שזה עדיין בצורה מסוימת פסיק בתוך הסוגיה הגדולה של המשנה הראשונה, ולכן באמת הוחלט אתמול שהוא רק השבוע הזה, עד סוף השבוע, ובעיקר בהקשר המקומי של משנת בבא בתרא, וזה בעיקר אנחנו נתמקד. עם זאת, ברור שאי אפשר ללמוד את הנושא בלי להיות מודע לזה שבמרחב של השפה של המשנה, משנת בבא בתרא היא כבר חוליה ברצף של משניות שמבבא מציעא פרק ז' מדברות בשפה של מנהג המדינה, כמו ברור שצריך לשבץ אותו במרחב, ולכן גם הקריאה הראשונה, בוא נראה אותו במרחב השלם. ואם אני אגדיר, לפחות בהקשר של ברבת, אני צריך לפתוח עם השאלה שלך, כן? כאילו, למה בעצם הדיון הזה לוקח אותו? למה הייתה השאלה של דודי? אז הוא במובן מאוד מסוים חוזר לפתיחה של הרב רהם לסוגיות. וביסודו של דבר, בבבת החטיבה הזאת, כפי שציינו רבים, אין לה פסוקים. והיא נוגעת באיזשהו מקום לתפיסה הסברתית של חכמים, איך ראוי לחיות, איך ראוי לנהוג, וכאן השאלת ההשוואה לכללים שנקוטים בחברה שחזל חיו בקרבה, ומילא השאלה למשל שעלתה לנו בלימוד יום חמישי שרב רם אתמול גם נגע בסוף הכיחו אותו, כן? כלומר היה בחירה, כן? כלומר, מה מנהג המדינה שלנו? בעצם מה המקום? מה החוק האלוקי פה? מה ההתגלות פה? כשזה הכל מנהגי המדינה? בעצם זה השאלה ששאלת. במובן הזה, בעצם העיסוק במנהג המדינה הוא לא רק בפרטים, שלום רואי. הוא לא רק עיסוק ב... אז איזה גביל בונים, איזה כותל? אפשר לקחת אותו לפרטים. אבל באיזשהו מקום הוא לגעת בעצב החשוף הזה, כלומר, אני אומר בעצם, אחרי ששכנעתי אותם לא ללמוד את זה שבוע וחצי, אני חושב שהיה משהו צודק בדברים שלהם, כלומר, כשמעים, מה שצריך לעשות בתחילת נושא, זה להגדיר מה ציפיות ממנו, מה אנחנו הולכים לפגוש בו, כן? שאם במנהג המדינה, דידי פה, ככה פתח, נוגע בעצם בעצב הזה, שבעצם שמה ללמוד בבא בתרא, אני אקרא חוק הישראלי, וזהו, כן? או מה דתי בזה, כשהייתה לי גם שיחה עם דידי קצת פעם בסדר, אני כאילו מרגיש שמה שאמרת פה הוא ממשיך דברים שאמרת שם, שאתה קמע שהסוגיות האלה יהיו לא רק עיסוק ברעיונות, אלא שהם יראו לנו את הדרך. והנה המנהג המדינה הזה, והאם, מה משמעותו, כן, אבל צריך להקשיב לו ולראות מה הוא אומר. עכשיו רק המנהג המדינה אומר... שאתה עושה את מה שעושים בסביבה שלך, כמו עושים, מה נשאר מאיזה קריאה להוריד את הטריס? כאילו חוק העזר, אז אתה בא ותוקע, אז מה קורה פה, כן? ובאיזשהו מקום, אם ככה, התבוננות בנושא הזה, צריכה להיות, אני חושב, עם מציפים מראש, עם מודעים, שזה הנושא. בעצם זה חוזר על השאלה שהייתי מגדיר אותה בצורה כפולה, כאילו, אז מה דתי בבבא בתרא, או מה בבבא בתרא, איך הוא פוגש את מרחב החיים העכשווי, שבעצם מנהג המדינה כמעט אומר, תלמד משפט עכשווי, תלמד משפט עתיק. מה, אנחנו פה בסמינר בתולדות המשפט? לא, לכאורה, אנחנו נמצאים פה מול דברי אלוקים חיים, שהם צריכים להיות בסיס לחיים לנו היום. זאת שאלה מאוד מכוננת, שאני חושב שהתשובה תהיה, אם נתחיל להסתכל פנימה בתוך המקורות, כאילו מה, מה בדיוק המקום של מילד המדינה, ולתחום את ה... האם באמת יש גבול? האם אני יכול להגיד שיש פה איזה בסיס נורמטיבי שפוגש את מילד המדינה? ובעצם השאלה שהצפת פה בצורה צודקת כבר עם קריאת כיוון משלך, כן? כשהאמת היא שזה מתח פנימי כבר בתוך המשנה ובבבטה, עוד לפני הכניסה למרחב, זאת שאלה שראשונים שאלו אותה. מצד אחד, כתוב בכל כיוון על המדינה, מצד שני מה עושה המשנה? היא אומרת גביל זה 6 טפחים, גזית זה 5 טפחים, כפי זה 4 טפחים. למה היית צריכה להגיד את זה? מה כמעט זה שומע פה דילי? רגע, זה מנהג המדינה או זה דין המשנה? אז כבר למד
או שמנהג המדינה מוסב על איזה כותל אתה לוקח, ואז בתוך איזה כותל הגמרא מסבירה בדיוק, המשנה מסבירה בדיוק איך אתה עושה את אותו כותל, או שבאמת יש פה איזושהי שאלה.
מצוין, ובלשון אחרת אני מציע שרק נגדיר קצת השאלות סביב המשנה ונלך למרחב ואז נחזור למשנה שלנו, בסדר? באיזשהו מקום אפשר לחוש במתח הפנימי של האם המשנה כאן הסתפקה ולהגיד אמירה כללית אז זה כמנהג המדינה, או שהמשנה כן נותנת לנו איזשהם הוראות נורמטיביות שהן לא קשורות במנהג המדינה. אז עשה איתי דרך אחת עכשיו לחתוך את זה, כבר הוזכר כאן במסגרת הלימוד, ועכשיו הגיע הזמן לקרוא אותו לא בהקשר של זה קריאה, אלא בהקשר של מנהג המדינה. רבי נותם אומר שמנהג המדינה יש מנהג שטות, אז לא עושים כמנהג המדינה. ולשון אחרת, רבי נותם אומר מנהג המדינה מוגבל, או נגיד דידי, נחזור לשאלה שלך, מה בעצם אתה מנסה להגיד כתשובה לשאלה שלך? לא, זה לא שעברנו למנהג המדינה וזהו, כן? אלא ברור שיש פה איזה שהם דרישות של חכמים, יש פה איזה עולם רעיונות, כן? שהשלב הבא, זה הבית השני, צריך אז להגדיר. אז מה אם כך נקודת המפגש? בסופו של דבר, השאלה הזאת של מנהג המדינה היא שאלה מכוננת מבחינת כל ההתבוננות שלנו בבסיס של מסכת בבא בתרא, איך היא מדברת אלינו. בסדר, אז לכן אני מציע שאחרי הגדרת השאלות האלה, בואו נראה את זה קצת במרחב, כי דידי גם אתה קפצת למרחב, לא שאלת את זה רק על המשנה הזאת, למרות שהמשנה הזאת דומני יותר מכל האחרות, זה מתח מובנה פנימי שקיים בתוכה. המתח הזה בין האמירה כמנהג המדינה לבין נתינת כללים. כן, אז המרחב כבר הוזכר קודם, מה עשינו? הלכנו למשניות, פרויקט רשות, טק טק טק. מצא את כולם. מה עלה לכם מעיון במשנה?
משנה
עזרו לי, כן? אז קודם כבר נועם זרק, שיש משנה אחת שנראית בכלל יוצא דופן בכל הנוף הזה, נכון? איפה אתה, נועם? איזה משנה ראות?
שם על הלב.
כן, זה נראה נורא מוזר. כן, כבר משנה שמדברת על הדרכים שונות לומר הלב. האם כופלים או לא כופלים, האם מברכים אחריו לא מברכים, אז המשנה אומרת הכל כמנהג המדינה. זה צריך לראות את זה מול שפה אחרת ולדעת, זה המגבלה העיקרית של פרויקט השו"ת. מה כולנו חיפשנו? גם אני מנהג המדינה חיפשנו, אבל כמובן שלמנהג המדינה יש כל מיני בני דודים, כל מיני ביטויים נוספים. למשל, מי שיסתכל בכל המשנה בסוכה, לא רק על ההלל, מה שפרויקט השו"ת מצא, היה יודע שהמשניות יודעות גם לדבר על ביטוי בהקשרים מאוד דומים שנקרא מקום שנהגו. כן, ככה המשנה אוהבת להגיד. מקום שנהגו גם בסדר, נכון, אתה צודק. כלומר, השפה היא מקום שנהגו. עכשיו, המנהג המדינה זה פתאום מדבר, ומה בעצם חריג בו מול כל הדוגמאות? בוא נגדיר יחד. מה חריג בו מול כל הדוגמאות?
בן אדם למקום.
יפה, ובלשון אחרת.
אין פה הספקה.
מצוין. כלומר, כשאני הולך ומסתכל במרחב לדוגמאות, בוא נראה אותם מיד. שמנהג המדינה זה ברובם הגדול נמצא במרחב שאני הייתי משתמש בשפה של המשפט האזרחי היום, שייך לחוזים, שייך להסכמות בין בני אדם. כאן זה לכאורה שייך לתחום המנהג, שלכאורה משתייך לתחום לא של ההסכמי, אלא לתחום הדתי. כלומר, לתחום בית הכנסת, איך מתפללים. לכאורה, אני חייב להגיד בכנות, במבט ראשון, משאת עצמי, בכלל יש קשר בין עולם המנהגים של, של איך מתפללים לבין עולם של מנהג המדינה בתחום ההסכמים. האם זה, אז זה אותה מילה, כמו המילון, פרויקט השוט, כמו טמבל מוצא את שניהם. אבל האם בכלל נכון לשים אותם ביחד? אני לא יודע אתכם.
הרב, יכול להיות שזה הסכם בתוך קהילה, איך מתפללים. הרי תפילה זה לא... מכתחילה זה לא עבודת השם. עבודת השם מכתחילה זה קורבנות. פתאום היינו צריכים לחשוב על איך נעבוד כקדוש ברוך הוא מחוץ לבית המקדש, והגיעו למסקנה שצריכים תפילות. אבל עובדה שיש לנו שלושה סוגים של, כאילו לפחות שלושה, יותר משלושה נוסחות, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, קהילה מפה מתפלל ככה, קהילה משם מתפלל ככה. אני חושב שיש פה איזה הסכם בתוך הקהילה, איך אנחנו נעשה את עבודת השם שלנו ביחד, איך נתפלל ביחד, מה נקבע בשביל הקהילה, מה יהיה ההסכם הכללי.
דידי, אתה שומע מה שיוני אומר?
כן.
לדבר אליך? הוא בדבר רדיקלי ומדהים, לא?
מה, תפילה?
לא, בכלל, מה בעצם יוני אומר? שעבודת השם צריכה להיות פרי?
של הקהילה, יש הסכם.
פרי הסכם של הקהילה, אני קודם שמעתי ממך הצליל אחר, הצליל שאמרת הכל, אתה מזדהה עם זה או שהצליל שלך היה שמי מצווה אותך, מי מדבר אליך?
אני
פשוט
רואה איך זה בכל השעה, זה תר מה שזה מאוד נחמד, אני גם חושב שזה נחמד, אבל אפשר לשאול דפוך, למה רק לא מקרים האלה? או אתה אמרת שבר בטרי אין לה מקורות תורניים ממש, אז אם כבר זה היה צריך להיות בהרבה מקרים כאלה, שצר, לא נכריע באמת, תראו מה זה, ואז יכול להיות שהבן אתה אומר טוב אם זה הגיוני או לא.
אין לך תחילה, הכל תיאורטית היה אמור להיות כמנהג המדינה, אבל אנחנו רוצים לבנות פה איזושהי מסגרת יציבה לדורות ארוכים, ואז ולכן בנינו הלכה.
אוקיי, דבר שמנהג המדינה אני אומר שהוא לא יציב, אולי דווקא יותר יציב, זה מה שאני אמר, שלכל הדורות הוא משתנה לפי מה שמשתנה גם.
שוב פעם, כשאני אומר יציבות זה מתכוון.
דבר שני, אבל אני ממש לא מבין איך זה שווה כבר מקרים האלה. ואם בא בצעים הסדת שכולם מסברות, אז למה רק משנה אחת אומרת זה?
אוקיי, בוא מיד ניגע בזה, בסדר? וזה בחלק, זה בחלק גם נוגע, זה בחלק גם נוגע, אני רוצה גם קצת לגעת בדברים שדיברנו בסדר, בזיקה לדיון הזה. זה בחלק גם נוגע, האם המושג הזה יוצר רק איפה שהמחשב מצא אותו? אני חוזר למגבלות של פרויקט השוק. או האם הרעיון אולי שעומד בסיס מנהג המדינה, הוא רעיון מכונן שאפשר למצוא אותו בעוד מקומות? בואו מיד ניגע בזה, אבל מה שיוני פה בעצם הרב אומר שהוא רוצה לאחד את כל תחום המנהגים, הם כולם יונקים מאותו שורש, זה מכוח תפיסה שבית הכנסת צריך להתנהל בהסכמה, וזה בעיקר על רקע תפיסה שבית הכנסת הוא מקום ציבורי, זה לא, אתה לא בית השם לבד בבית הכנסת, זה מכוח תפיסה. יוני, אני רוצה שתקשיב טוב לדברים שבית הכנסת הוא מקום הרבה מריבות, נכון? אבל הזמן, הכי הרבה מריבות קוראים
לכנסת.
צריך שכולם יסכימו, יש תמיד טעור בשורה האחורית שצועק שזה לא מתנהל איך שהוא רוצה, ואתה בעצם רב אומר, בדינמיקה של בית כנסת זה מאוד דומה לדינמיקה של המנות. כלומר, נגיד ככה, אתה בא לבית כנסת, הבא דאטה להתפלל איך שהם איך שמקובל, למשל, נכון?
כן, כן, בית כנסת גם במקור, שעברו למדנו בהרצות, בימי הביניים, מדברים על בית כנסת, איפה זה מופיע במקורות הכי כתומים, אומרים, מה זה בית כנסת? בית כנסת זה באמת כאילו בית של כאילו כנסת, אנשים נכנסים לשם, זה מרכז קהילתי, זה מתנס לכל דבר, זה באמת כאילו...
אתה בן של רב אמריקאי?
אני? בן של רב אמריקאי שהקהילה שלו קוראים לו Jewish Centers. אבל גם במקורות הכתומים, אז הוא רואים שזה לא היה, פעם זה לא היה רק בית כנסת במובן של התפילה, זה גם היה מתנס, אפילו היה אכסניה במקומות, עד כדי כך שהיו צריכים להכריז שזה לא בסדר שמתנהלים ככה, כי זה לא... זה הרבה מעבר
מתפילה. זה מאוד מעניין, אבל שים לב שלפי זה תאמר את זה רק בית כנסת או רק במקום ציבורי. כלומר, בוא נגיד ככה, תחום המנהג, ניקח מנהג של אשכנזים שאוהבים לרדת עליו ודבר עליו קטניות, לפי זה אף אחד לא יגיד מנהג המדינה, המנהג המדינה, אתה בעצם בא ואומר, קודם כל צריך להגדיר מה פירוש המילה מדינה, כן? המדינה זה המרחב שאתה חי במסגרתו, וכשאתה נמצא בתוך המרחב הזה, אתה נוהג כפי שמקובל תוך המרחב הזה, וזה בעיקר, אתה בא ואומר, הוא נוגע לשפת ההסכמה בין בני אדם, ופה באת ואמרת, לא שכל עולם המנהג הדתי בנוי על השפה הזאת, אבל בתוך בית כנסת שהוא שפה של מרחב, יש שם הרבה אנשים, אז זה יכול להשתמש באותה שפה. בכל אופן, לפי זה קצת צמצמת את קצת אולי מה שהבנתי לך קודם, אבל לא היית לומד בחד המחת על כל עולם המנהגים עם מנהג המדינה. כלומר, בחיפוש את פרויקט השוט, יכולתי להוריד את המילה מדינה ולשאול את המילה מנהג, היה יוצא לי פי... לא יודע כמה, והגרתי להרבה תחומים, וזו באמת הנטייה שלי.
בית כנסת זה פשוט, זה מיקרו של קהילה, זה לא...
מצוין, ועדיין מה שאתה בא ואומר, הוא יכול, אפשר למצוא שפה דומה מבחינה דתית, כשאני נמצא במרחב של בית כנסת, שיש לו דינמיקה כמו בבא מציע בבא בתרא בעצם, כי הוא מרחב קהילתי, זה לא מקרה, אני עוד לא יודע מה רמי מחליטו, זה לא מקרה שבדף הבא בבא בתרא, מי נמצא שם? בית כנסת ובית מקדש, וכל בעלי הגישה הספרותית וההקשבה לחשיבות השילוב של הלכה והגדה והרוחניות, כולם מדברים על זה שזה לא מקרי שבסוגיות שעוסקות בבניין של בני אדם לוקחים אותך לבניין של בית מקדש. זה אב טיפוס של בניין, זה אב טיפוס, וצריך להקשיב לזה, אנחנו עוד לא שם. בכל מקרה, לי יש תוכנית, לא יודע מה שלא יחליטו, בעזרת השם אנחנו נפגוש את זה. איך ומתי, אני לא יודע, אני מקווה שבשבוע הבא בדרך המלך, שכולם החליטו. אבל אם לא, נמצא דרך, בסדר? זה חלק, אז בעצם מה אומר, זה לא מקרה, כן? אבל עדיין הייתי מפריד, ככה לי, הנטייה שלי, לגמרי בין עולם המנהג הדתי, של כן מלאכה בערב פסח, לא מלאכה בערב פסח, לבין העולם פה של מנהג המדינה. כי למלאכה בערב פסח, לכאורה, אין שפה כזאת, אלא אם כן אתה תבוא ותיקח את הרעיון שאמרת בית כנסת, ומה תרצה לעשות לו, להרחיב אותו לגמרי לאיזה מעגל. שגם עבודת השם היא תמיד נעשית במרחב ציבורי, הסכמה. אני רק אזכיר פה מקור אחד שנשפרו עליו קולמוסים, נערות של דיו נשפחו להסביר את המונח, שהרמב״ם בהקדמה למשנה תורה בא להסביר את סמכות הבבלי. אז הרמב״ם כותב שכל ישראל צריכים לנהוג הבבלי, שכן הסכימו עליו כל ישראל. נכתב על זה המון, איך להסביר את זה, ועל יהיה הסבר אשר יהיה, ברור שהצליל הפשוט של הרמב״ם הוא בכיוון שלך, שגם בתחום הדתי הצרוף, מה שנותן תוקף לחוק, מה שאתה עובד את השם בתוך ציבור, אז מה שהציבור שאתה חי במסגרתו עושה, אתה חי עושה כמורי כמובן, הייתי אומר מול בית כנסת, ובדי עם תנאי החיים בארץ, יוצא מרחב מאוד מבלבל של תחום המנהגים, כי פעם מנהגים יהיו מאוד לוקליים, ולאדם לא היה נוסע מקום למקום, ולאדם היה אפילו שהוא היה. גם היום בית כנסת, זה לא סתם שדיברת, בית כנסת הוא מקום מאוד מוצק, עם אנשים קבועים שמתפללים בו, שהם גרים לידו. מנהג ישיבת עתניאל, יש לה ראש הישיבה, הוא יהודי חסידי, אז זה סך ספרד.
הוא רואה שגם זה בלגן, כי הרב ראה מסידור האישי שלו דעש כבר.
גם שלי, אני אומר לך, אתה צודק, למה? כי ישיבה היא לא דוגמה טובה לקהילה, כי יש בה תנועה מאוד מאוד גדולה של תלמידים. של אנשים, זה לא קהילה יציבה, לכן זה לא מקום, זה לא מרחב חיים נורמלי. ואני יכול להגיד לך שבישיבה, גם הרב הרבה יותר דומיננטי ראש הישיבה, זה ישיבה שאתה לא רוצה, לך לישיבה אחרת. אבל אתה קליט הבית בבית שמש, ואתה הולך לזה בית כנסת, יש שם איזה רב, והוא לא מוצא חן בעיניך, מה, אתה מקור את הבית שלך? בגלל לא. אז אתה תמיד יכול להיות בית כנסת אחר, אבל אתה יכול גם לברר לרב את החיים.
הדוגמה של הישיבה של הרב היום, הוא מנסה לבנות ככה חברה גם. זאת אומרת, הישיבה היא
המודל
שלו לחברה.
אבל
כן,
אני כתב
את ספרד. זה
נכון. מתבנים בנוסח
אחד, לא
בנוסח
אחד.
אבל
כולם
יכולים
להתפעל
בנוסח
שלהם.
כן, אבל
שאתה חזן.
תחילה
ספרד. לא, היום בחדר
בית הכנסת שלהם.
אני
לא
שולח, וכאילו ישרתי כן, אז כאילו אחרי שיר של יום.
אז בואי נגיד לך, זה גם שלגע, זה שאלה מאוד עמוקה. שלי יש דעה מאוד ברורה לגביה, אבל לא כולם חושבים כמוני. של מי הישיבה? הישיבה של ראשי הישיבה, או הישיבה היא? אתם, התלמידים, אתם הישיבה. כלומר, לפי מי קובע, אני למשל למדתי בישיבת הר עציון, ששני ראשי הישיבה מתפעלים, אני עדיין מדבר על שני ראשי הישיבה, לא התרגלתי לאינפלציה שם. מבחינתי הם ראשי הישיבה שלי, הם לימדו אותי. שניהם מתפעלים מסך אשכנז, אבל התפעלו ספרד בישיבה תמיד. עכשיו, תמיד חשבתי כי זה היה דמוקרטיה, כי רוב התלמידים ספרד, אחרי זה גיליתי שזה פשוט כי אבא מיטל אוהב להגיד כתר בתפילת מוסף ביום כיפור, אז הוא היה מוכן כל השנה להתפלל ספר הזה להגיד כתר. באמת זה יותר יפה. לא, אבל יש פעם עשו משאל בישיבה, כאילו התחילו לשאול, כאילו, ואז גילו שזה באמת כבר לא כולם ספרד, טוב, עשו, אני לא יודע מה עושים שם היום, אבל כשאני למד, כשהייתי כבר אלתר כזה, אז עשו לפי החזן. אני יודע שאבא שלי אז סיפר לי, אני גם חושב שזה מטריד.
זה עושה הרבה בעיות, נגיד, כשהיינו באבוטור, אז בעיקר זה באמת היה נוסח החזן. אז הוא מתחיל בשחרית בהשגרה שלה, אז פתאום אתה מסיים במוסף.
אפשר להתחיל, אני חושב שזה רק התחילות. כאילו להתחיל.
אם כבר, כן.
זה רע, ועלינו שאנחנו כל מה שקשור לסדר, תעשה מנהל קבוע, אבל להגיד לבן אדם, להגיד ויצמח פורקני, אחד לשלום, דבר נורא,
זה פשרה יפה.
מה?
זה מצחיק בין הפשרה
שלך. או להגיד את חזרת השעת בנוסח אחר ממה שהוא רגיל להתפלל, זה גם, זה לא...
אתה צודק שהפלגנו, אז בואו באמת נסגור את זה, אבל כאילו בכנסת הוא באמת יציב, ולכן אפשר להגיד, והמנהג, אני מקבל מאוד, אבל בכל מה שהוא נגיע לתחום המנהגים, בגלל ההגירה, בגלל הרגלי הנסיעה היום, זה סיפור הרבה יותר מסובך, כן? ואני, אני, המשפחה שלי מליטה, אני לא חי בליטה, אני חי בארץ ישראל, כן? מה המנהג שלי? הרי זה בדיוק הרב עובדיה, בדיוק, כבר הבאת על השלב עובדיה, בוא, צו, צו.
לא, כאילו הרב עובדיה אומר שכולם יהיו ספרדים.
לא, הרב עובדיה לא אומר כולם ספרדים, הרב עובדיה אומר להפסיק עם ה... להיות ספרדי, זה עוד פעם אומר, אתה חי בשפת המנהג, מאיפה באת? הרב עובדיה אומר, ברגע שהגעת לארץ, אתה יהודי ארץ ישראלי, ומי מרד ארד ישראל? מרן, אז מרן, מרן גם במקרה היה ספרדי, בסדר, אבל הרב עובדיה לא אומר להיות ספרדי, הרב עובדיה אומר להיות מרן. הוא נגד מנהגי הספרדים, הרי כל המתח שלו, מרדכי אליהו, זה שמרדכי אליהו פוסק לפי בן איש חי, שזה המנהג הספרדי. זה החכם של המאה ה-19, בבגדד.
כי הוא היה ראשון המתנגדים לרב גורן, שהרב גורן רצה לקבוע פה מנהג אחיד למדינת ישראל.
כן, מנהג אחיד, אתה יודע מה זה היה. כולם יהיו כמונו, כן, כאילו כמוני. בכל מקרה, יוני, זה יפה מה שאתה אומר, זה שווה הרבה התבוננות. הנטייה האישית שלי הייתה להפריד לגמרי בעולם המנהג לבין עולם מנהג המדינה, באמת להתבונן על המשנה בסוכה קצת כחריגה, הייתי אומר. מי שאבל נראה בראשונים שירבב את הכל באמת לגמרי, מישהו אולי הספיק להגיע. מה זה?
מנהג המדינה, נראה לי גם גויים, כאילו, זה לא...
יפה, אז בואו, אתה צודק.
זה לא מנהג, כי מנהג כאילו לכאורה זה
מסופק. אתה צודק, אז בואו ננסה לגעת בזה מיד. אגב, מי שירבב את הכל לגמרי באופן ברור זה הרשב"א. והרשב"א, התשובה שלו נראית כתשובה שהוא בפרויקט השיעור תכניס את המילה מנהג, וכל מה שיצא הוא התחיל למיין. עכשיו, הוא היה יכול להגיד, חבר'ה, עזבו אותי, לא יודע, אם אפשר עכשיו להתווכח, אנחנו ביאללה שלושה ימים, רשמתי, אנחנו לא נלמד את כל הרשב"א הזה בפנים, אבל הוא קיים, ומי שרוצה שיתבונן, אבל הרשב"א, כאילו התחיל למיין, אפשר לאהוב, אפשר לא לאהוב את המיון, והרשב"א, מה בעצם הרשב"א אמר? יש מנהג, איזה מנהג הזה, יש כאילו ערך הצקפלת תלמודית מנהג, 500 עמודים, כן, משהו כזה, זה פחות יותר הרשב"א, כן? ואני חושב שלעצמנו אני רוצה לקבל את ההבחנה של רובכם, נראיתי שנכון לעבוד בה, והוא שאנחנו נשים קו בין סוכה פרק ג' לבין כל השאר, ובכל השאר אמרתם מה המכנה המשותף הברור. אז האמת שבתוך המשניות יש פה מכנה משותף ברור, שהכל נעשה בתחום ההסכמים, החוזים, נכון? אפילו פה הייתי מוסיף יותר, שאם מוצאים את משנה הכתובות רגע מהסיפור, הם כמעט כולם גם נמצאים כמעט באותו אזור. כלומר, יש במציע פרק ז' משנה א', במציע פרק ט' משנה א', בבטרה פרק א' משנה א', בבטרה פרק י', אבל די נמצאים, כלומר, אם נכונה הבחנה שהיא לא נכונה, היא לא רלוונטית. אבל כאילו, במציע פרק ז' נגמר במנהג המדינה, ואז יש, הוא מופיע במסכת נזיקין בעיקר, רוב ההופעות שלו, ושלושה מהם הם אחד אחרי השני, בסביבה די קרובה. זה בגלל שמה שפתחנו את הזמן, יש פה חטיבות עם נושאים, שזה הבסיס של חלק גדול מהחטיבה הזאת, הוא אחרי מנהג המדינה. כן? מה הרציונל של מנהג המדינה בתוך המשנה? מה הרציונל עם חתן מול קלה שהם עושים מסחרה? הם חושבים שחתן קלה זה רק רומנטיקה, אבל כל מי שקורא את חז"ל וכל מי שמתבונן בחיים וקורא את הכתובה יודע שהיה שם הרבה מאוד מה?
חוזים.
חוזים, זה חוזה בין שתי משפחות שהילדים שלהם מתחתנים, כן, צריכים לדאוג למערך הכלכלי שמתקיים ביניהם. יצא לי השבת לדבר עם איזה משפחה שלידינו, הם התחרסו להם שני בנים ככה תוך חודש, מתחתנים תוך שלושה שבועות. אז כאילו שאלנו אותם, כאילו, איך אתם עומדים בזה? אז הם אמרו, זה מאוד פשוט. קודם כל לא מחתנים ילדים מהעובר בשער, אז יש לנו חסכונות, אז מה אכפת לי שזה יהיה תוך שבועיים? שנית, הם אמרו, זה מה שאנחנו יכולים לתת, זה כבר אין מסע ומתן, אנחנו לא מדברים יותר, כאילו. שלישית, הם אמרו, הפחותונים, אחד נתנו מה שאנחנו נותנים, והשניים לא נותנים כלום, אז כאילו, לא היה מסע ומתן, כאילו. אבל זה שייך מאוד לתחום החוזים, כאילו, מסע ומתן, ובכמה מציע, באיזה הקשרים זה? אז אחד זה באיזה שאלה? אני אומר, את ארוחת צהריים, נו, כשישיבת עותניאל שכרה אותי במקום עבודה, אם היא צריכה לתת לי
אוכל,
או להגיד לי, מצטערים, תביא סנדוויץ' מהבית, נכון? זה מה המשנה די אומרת, מנהג המדינה. כשאני לוקח שדה מהחבר שלי כאריס, אז מה השאלה? מה מצופה ממני? לעשות בשדה, האם לקצור, לעקור, לחוש, אז מה התשובה? מנהג המדינה. כן, וגם אצלנו, מנהג המדינה, כן? וזה הכל הסכמים חוזיים. מה בעצם המקום של מנהג המדינה פה? דידי, עכשיו אתה תנסה, כן? אז זה עובד בשלב בבר הבטר כרגע. בוא נראה בהקשר שבר המציע. למה אם אני צריך לקבל מישיבת עותניאל ארוחת צהריים, תלויה בשאלה שבא מנהג המדינה? איך אתה מבין את זה לעצמך?
שום שבת.
אז בוא נשמע אותם. אני מעדיף שתתחיל מה שהכי נראה לך. אבל אפשר להגיד לך.
הלאה.
פה. יש אישור מהמשרד לתורה, כן. מה אתה אומר, דידי?
אולי שזה במקומות שונים. במקום אחד, יש אנשים עשירים מאוד שאוכלים, נוהגים לאכול עוד שירים חלשים מאוד, ויבוא עוד עם ויגיד, אני אתן לך קצת, אז זה לא ישייך, זה לא נכון לעשות את זה. ואם נגיד, אז תמיד תיתן הרבה אוכל, כמו שבאמת אומרים. אז לא שייך, כי יש מקומות שאני מאוד. אז אומרים, תעשה מה שנוהגים. לא פחות וגם לא יותר. וזה מה שמגיע לך.
מה
שנוהגים
עכשיו?
השאלה היא, אני לא בטוח שזה לא פחות ולא יותר, כי הרי אם זה חוזה, אז בן אדם יכול לעשות חוזה עם השני. כלומר, אם אני בא, אם אנחנו באים ועושים חוזה, אנחנו מסתכלים על כל הפרטים הקטנים וכותבים את הכל בחוזה. אפשר להחליט בחוזה שתינו ביחד. זה כלול בזה אוכל, לא כלול בזה, לא כלול בזה אוכל. השאלה היא, אולי השאלה היא מתי שלא כתב במחוזה את הפרטים האלה, אולי אז השאלה היא מה קורה,
מצוין.
ואז מנהג המדינה קובע.
למשל, לקחת עובד היום, זה כולל תנאים סוציאליים?
כן.
למה זה כולל תנאים סוציאליים? שכחנו במסע ומתן לדבר על זה, למה? כי בשפה של המדינה שלנו, ופה ביחסים באמת לשפה, שאני חושב שזה מה שהפריע לך קודם, בוא נעשה קצת להגדיר אותה. אפשר לך בשפת אחוזים, למה במיוחד מתאים מנהג המדינה? בוא נחשוב.
אני רוצה שנייה להוסיף את זה. יש שתי בעצם עקרונות מרכזיים שאנחנו דיברנו עליהם. למה בעצם עובדים לפי מנהג המדינה? דבר ראשון, דיברנו על זה שמדובר פה על איזושהי ברירת מחדל. מאוד רואים את זה בעולם המציע בסוכות הפועלים, שבן אדם שרוצה עכשיו לסגור פועלים, לא רוצה עכשיו להשיג גם עורך דין בנוסף לזה שהוא מעסיק פועלים, הוא רוצה לסחור פועלים כולה. אז בוא נעשה את זה פשוט. זה יהיה פשוט לסוחר, זה יהיה פשוט לנזכר, זה יהיה פשוט לבתי הדין. יש ברירת מחדל על מה, על מה שקובעים, ואם לא קבענו, אז באמת, כמו שקורא אומר, אם לא קבענו, זה מה שקבענו. קבענו מנהג המדינה.
מצוין.
דבר שני...
רק תקשיב סוף המשפט שלך. אתה בא ואתה אומר שהיות וזה מה שמקובל בחברה, אז זה אנחנו עצמנו התכוונו.
כן.
מצוין.
כן, כן.
כלומר, בשפת החוזים, הייתי אומר, כבר דיברנו על זה פה פעם בשיעור. אני אקצר בזה. הציפיות שלנו בעסקה, בין היתר, כשאני באתי לעבוד פה וכבר עבדתי פעם בישיבה וידעתי שבישיבות יש ארוחת צהריים, ידעתי שהרמים אוכלים, אז כשאני באתי לעבודה היה ברור לי שזה כלול. וזה מה שאתה קורא ברירת מחדל, אבל זה לא בהכרח כי יש פה איזה נורמות או ערכים, אלא בעצם אולי מה שנותן תוקף זה החוזה. אבל אתה אומר, גם מה שלא נאמר במפורש, מה שמקובל הוא כביכול, הוא היה מוסכם.
כן, כן. אחרי זה יש פה עוד אפשרות. טוב, זה אנחנו כנראה נדבר על...
שאלה אם אתה...
שנייה אחת, עוד אפשרות שמדברת על הסתכלות קצת יותר עקרונית בסיפור הזה של מנהג המדינה. אפשרות, עוד לפני כן, אפשרות השנייה היא ומה שדין התחיל לפתח זה בעצם מנהג המדינה זה דרך שמזקקת את ה את ה את מה שצריך לעשות באותו מקום על פי התנאים של אותו מקום, אם התנאים הם גיאוגרפיים ואם התנאים הם כלכליים. נתנו כמה דוגמאות למשל על מקום שבו צריכים לבנות בוא נדבר על הכותל, בסדר? אז יש מקומות באינדונזיה שהתנאים הכלכליים לא מאפשרים לבנות כותל עמיד, למרות שמבחינת רעידות אדמה הם צריכים שם את הכותל הכי עמיד בעולם. בסדר, זה למשל היבט כלכלי שהמנהג המדינה בעצם נותן פה את התת שלו, ואפשר להסתכל על זה מצד שני. בעצם אפשר להגיד בצורה כזאת, מנהג המדינה, אם ניקח נגיד סיטואציה של חזק, של עשיר ועני, בעצם נותן לנו פה את המקום המדויק ביותר. כי העשיר יגיד, אני רוצה את הכותל הכי טוב, כי יש לי את הכסף לזה, ואני רוצה שזה, וזה מה שמגיע לי. ואני אגיד, אני רוצה את הכותל הכי פשוט, כי זה מה שאני רוצה לעשות. בסדר? ניקח סיטואציה שמזקקת לנו שנייה את העיקרון של מנהג המדינה. ובעצם, העשיר לא יכול למשוך יותר מדי למעלה, כי זה מה שבעצם המדינה הזאת צריכה, ולא יותר מזה. אם גיאוגרפית בגלל הרוח, אם כלכלית בגלל הכסף. ואני אגיד, זה הכי הנמוך שאני יכול לעשות, כי פחות מזה זה כבר לא רציני, זה כבר לא יחזיק וזה לא טוב. אז זה בעצם זיקוק שהמנהג המדינה בעצם מזקק לנו את מה בדיוק אנחנו צריכים, לא יותר ולא פחות, מכל מיני בחינות שיש באותו מקום. בסדר?
או בלשון אחרת, זה לא רק עניין הסכמי, כי אנחנו חשבנו בליבנו, אלא המדינה נוצר מנהג שהוא מאזן, משקלל בין גורמים שונים שעומדים ברקע, והוא רוצה את הנוסחה, את הסינתזה המתאימה למקום הזה.
יכול להיות שאתה ואני רוצים משהו אחר.
מצוין.
אבל מנהג המדינה הוא יותר חכם
איתנו. בוא נלך לתחום של מנהג המדינה של הפנסיה שהזכרתי קודם, עיגול לאחר הצהריים. לאחר הצהריים בפשטות הסתמנות של נוחיות, כאילו להביא סנדוויץ' או לאכול חמגשית וכו'. אבל עניין של תנאים סוציאליים, יש לה חברה היום, מדינת ישראל, יש לה אינטרס, מה האינטרס הזה הוא? שאנשים לעת זקנה הם לא ייפלו על הציבור, שאין להם משלת כלכלית, ולכן יש חוק פנסיה ממלכתי. כלומר, זה מנהג מדינה לא רק בגלל שכך מקובל, אז אני מצפה שככה תעשו לי, כן? כלומר, כשהבאנו פה, שמת דוגמה של המחירות של המכוניות, אין לו שום דבר חוץ מהרצונות שלנו ומה שאנחנו בעצם מתכוונים. כן, אני מוכן לשלם כך לכך. אבל יש גם במנהגי מדינה מסוימים, אומר עשה, יש מרחב של, גם הוא דיבר על שקלול, אבל לפעמים זה אפילו יכול להוליך, שיש מדיניות מאחורי המנהגים האלו.
יש מקומות להכתיב נורמות חברתיות, גם כשזה לא נוח לאחד הצדדים. זאת אומרת, לעשות מיסים דיפרנציאליים של השכבת החזקה, אתה לוקח יותר כדי לתת לעניים. כלומר, יש פה איזו התערבות חברתית מסוימת מאחור.
כן. ולכן כשאני מדבר על הכל כמנהג המדינה, בתחום החוזי, אני יכול לדבר עליו מהתחום, כי זה מה שהם רצו. בעצם כל התוקף נגזר ממה שהם רצו. ואני יכול לדבר על זה כי מבחינה יישומית, הפערים, כלומר, מנהג המדינה גם, מה הוא באיזשהו מקום מכיר? ופה אני חושב שצריך לחדד, כאילו, בדברים היפים מאוד שאמרת. מנהג המדינה כאילו מכיר בזה שהיישום של העיקרון הזה הוא לא אבסולוטי, אלא הוא משתנה ממקום למקום. כביכול, למרות שאני קודם אמרתי לכם שהייתי מעדיף להפריד את זה בשפת המנהג, אבל שפת המנהג יש בה רלטיביות, בעצם טבעה. כמו שדידי קודם כאילו כעס על שפת המנהג. מה זה שהמנהג המדינה? הוא רוצה חוק דתי, אבסולוטי, ודווקא השימוש בלשון מנהג המדינה, מה הוא מניח? הוא מניח שיתכן רלטיביות בין מקומות, שזה פונקציה שעשה אמר מאוד יפה, של כל מיני גורמים. יכולים להיות של נתונים כלכליים, של מיקום גיאוגרפי, של פערים חברתיים, של הרבה מאוד גורמים שהם באים, שהם עומדים ברקע. ומה שבאיזשהו מקום מנהג המדינה, הוא בא ואומר לך שההלכה מכירה במגוון של תחומים, בעיקר בתחום של החוזים, בכך שלעיתים, כדי ליישם איזשהו עיקרון הלכתי, היישום שלו הוא משתנה לפי נתונים מסוימים. זה בעיקר קורה כשמדובר בצורה שתואר קודם, שיש פה שקלול בין גורמים שבמקומות שונים אפשר לשקלל אותם בצורה שונה. ולכן, דווקא כדי ליישם את העקרונות שחשובים לי, זה דווקא בגלל שההלכה היא שפה של פרטים, שהם נראים אבסולוטיים, ההלכה בוחרת בשפה שהיא דווקא אומרת, אני אהיה בשפה מושגית שהיא רלטיבית כדי שהיא תיישם באופן אבסולוטי את העקרונות שלי. ולשון אחרת, ודאי שהכי קל היה להגיד, תבנו כולם כותל של גזית. זה הכי סבבה להגיד, נכון? הכי כיף, כן? אבל בכל זאת, מה החזל אומרים? הכולם יבנו כקטנים של גזית? אז מה החזל בא?
בכל זאת, גזית, גביל,
נכון. שאלה, תוזכרה קודם השאלה. אז בוא נלך למשנה בר מציע, כן? בבני אברהם מצרים וגרר. הכי נוח להגיד, אני רוצה לשלוח מפה מסרון לאיציק, תביא לי ארוחת גורמה טייק אווי מהמסעדה הכי קרה בעולם, כי אני בן אברהם יצחק ויעקב, אני בן מלאכים, זה הכי קל להגיד, כן? אבל ישמעת עוד נהיה תקרוס אם היא תקנה ארוחות גורמה כאלה. כלומר, יש מטעם בין התפריט פה למטה בחדר אוכל לבין היכולת הכלכלית של הישיבה, ובאיזשהו מקום מנהג המדינה מכיר בזה שכדי לתת ארוחה מסביעה, נגיד, יש לזה הגדרות שונות, כי השאלה היחידה היא לא רק האם זה אוכל טעים, אם זה אוכל גורמה, אתה משקלל בין הרבה גורמים. ואז אם ההלכה הייתה אומרת תן אברהם יצחק ויעקב, הייתה מביאה לעיוותים דווקא, כלומר הייתה מגיעה לאיזשהו מקום שזה פשוט לא, זה לא דבר יישומי. כלומר, אם היו אומרים במשנת בבא בתרא תבנו כותל דתיים הרי אוהבים הוראות, כן? שישה טפחים, אולי לא צריך אותו, אולי הוא מיותר, אולי הוא פה מספיק, אולי הוא לא מספיק. ודווקא זה ששימרו את שפת מנהג המדינה הוא בגלל שדווקא בתחומים האלה שמדינות שונות נוהגות באופנים שונים, אני מגיע ליישום הצדק של התורה דווקא יותר ואני משאיר אותו למנהג המדינה.
אני חושב שצריך לשים לב למשנה שהיא לא מתייחסת דייקה לשטרות והסכמים. כלומר, יש פה, זה מדבר שקיים פה בו לרוחב, זה נראה לי זה דיוק מסוים. יש לך את ה... כאילו, זה באמת הרבה יותר קל לנו לדבר על הסכמים ושטרות, כי שם זה עניין של... שאתה מגיע לדינים, אבל זה קיים גם בכל מיני תחומים חברתיים.
תסביר את עצמך.
זה היה, כאילו זה לא רק הנושא, זה הנושא של איפה זה היה?
איפה מדבר על מנהג המדינה כשאין בעצם עקרונות של...
אני רואה פה, המקור הראשון שפרויקט השירות מקפיץ לך זה בכלל זה, זה הנושא של הלל. כלומר, אני חושב שצריך לגעת פה בנקודה שכן...
לא, אבל יכול להיות, אני חוזר להסעה, בוא נשאל את השאלה, כאילו, תמיד ללכת לחפור יותר עמוק בשאלה, מה עומד מאחורי זה שהתפתחו מנהגים שונים בהלל?
ההבנה שיש פה...
והשאלה יותר היא, מה יקרה לבית כנסת שבו פתאום כל אחד יגיד הלל לפי ההתגלות האלוקית שהתגלתה אליו, כן? והוא יחרוג מהציבור, מה יקרה, כן? כלומר, מה שבעצם השאה אומר, גם בוא נלך נחזור לדברים של יוני, אם בית כנסת יעלה חזן שיתפלל אחרת מכולם, זה יכול לגרור למריבות, זה יכול לגרור, ולכן יש פה הוראה הלכתית לעשות כמנהג המדינה, כן? כלומר, זה מונה על ידי ערך, זה לא סתם אומרים לך אתה תהיה כמו כולם.
לא, אני חושב שיש פה שנייה, יש פה נקודה יותר עמוקה. אני חושב שההתפרטות המודרנית שלנו היום זה כן למנות רב לבית כנסת, ויש יש פה איזה צמצום והבנה שהמציאות היא יותר מורכבת, ואני יכול בשכונה אחת מנהג המדינה, אני יכול בשכונה אחת להתפלל בכנסת ספרד, ושלוש מטר ליד ילך לבית כנסת אשכנזי. כלומר, יש פה איזה הקשבה פנימית, ובעצם הרב במילה כאילו אמור להתמודד עם זה המתח הזה, זה שהוא לאו דווקא מוכתב. הרבה יותר נוח לנו להגיד את זה על הדברים הברורים והפשוטים של 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 כלכלי, כי זה, כי אנחנו מדברים על מושגים.
יש משנה אחת סך הכל אבל שמדברת על משהו לא כלכלי, צריך גם לזכור את זה.
אני חושב ש...
כאילו, אני לא יודע, לא בטוח מה הסיבה לזה,
אבל תוספת זה עוד יותר, כן. אבל תוספת יש אינפלציה של הביטוי, כן?
כי זה הרבה יותר נוח, כאילו... טוב, ממילא, כאילו, האמת שגם המסמך, כאילו, המסמך של המשנה בסופו של דבר הוא די... כאילו, זה התחומים שהוא עוסק בהם, אבל יש פה גם, יש פה איזו נקודה שהיא קיימת וצריך לזכור אותה, אבל כאילו, יש איזו נקודה...
צריך להסביר אותה, אבל לדעתי זה יוצא מהכלל שמעיד על הכלל.
אז למה זה מופיע בכל אופן?
לא יודע,
אבל אם אתה עכשיו רוצה לשאול, מנהג המדינה, לא מכאן הייתי מתחיל לפרק את המבנים של
המדינים. קח את ה-19 מקומות האחרים שכן מדברים על מנהג מדינה במובן כלכלי.
מה שאמרת מקודם, אנחנו הגענו אליו קצת מכיוון אחר, שאלנו מתי משתמשים במנהג המדינה, כי ידידי שאל באמת, הרי יש לנו, הוא פתח את המשנה תורה לרמב״ם, הנה, למה פה לא משתמשים במנהג המדינה? כאילו, באמת, שאלה שחזקה, כאילו, בכל מקום אתה יכול לפתוח משנה תורה, לא משנה איפה,
לספור 7 דפים ולרדת 7 שורות ולהסתכל בהם. בדיוק שם, למה לא משתמשים במנהג המדינה? אז ניסינו באמת לעלות על השאלה הזאת.
בוא נשמע.
ניסינו להגיד שבעצם התורה רוצה לתת לך עקרונות מסוימים לחיים, בסדר? עכשיו, לפעמים, מתי השתמשו במנהג המדינה? במקרה שבו התנאים, המשתנים הסביבתיים מצביעים לאותם עקרונות שהתורה מצביעה אליהם, אז אין לי שום בעיה עם מנהג המדינה, כי גם אם מנהג המדינה ישתנה, התנאים הסביבתיים מכריחים אותו להיות על אותם עקרונות של עקרונות התורה. ניתן זו דוגמה ממשית. למה התורה אמרה כותל 400 ולא אמרה כמנהג המדינה? כי כנראה שמנהג המדינה לא היה על פי עיקרון שהגמרא אחרי זה מפרשת אותו כאיזה קריאה, ולכן התורה רצתה להגיד, לא, יש לי פה עיקרון שאני חייבת לחוג ממנהג המדינה, אני לא רוצה גדר חיה בגובה מטר, אני רוצה גדר של 2 מטר.
זה בא מתפיסה שבין היתר, כי הם חושבו שהגובה הממוצע של בן אדם לא עובר את 400, ולכן הוא מספיק, ופה זה כבר לא נתון, למרות שהם יודעים שכאילו הפרשי גבהים אין גם פונקציה של תזונה, של אקלים, כל מיני דברים, אבל כאילו היה להם תפיסה שזה דבר אובייקטיבי, אז לכן לא צריך להגיד מנהג המדינה. כבר הגובה לא משתנה אם אתה חי בתל אביב או חי בירושלים. לעומת זאת, אם אני עוסק ברוחב, זה עולה לפחות בבירור בבבלי. הבבלי חשב, הרוחב נקבע לפי השאלה, עד כמה הכותל יהיה יציב, עד כמה הוא יחזיק מעמד, שזה יכול להשתעות ממקום למקום. או בלשון אחרת, בוא, אני חושב שאתה אומרים דבר מקסים, דידי, בוא תשמע, זה מחבא, אני מבין.
כן, שנהגו זה כן יחיד
אותו. אבל בסדר, שבעצם במקומות של מנהג המדינה הם מקומות שבהם יש עקרונות להלכה, זה לא, כלומר, הייתי אומר, מי שמשתתף במבול תורה שבעל פה, דיברנו קצת על היחס בין תורה שבעל פה לבין תורה שבכתב, כשפת כללים לשפת פרטים. וכאן בעצם הייתי אומר שבתוך תורה שבעל פה אפשר לזהות תחום שבו באו ואמרו, אם אנחנו ניתן את שפת הפרטים, נמצאנו מראש מעוותים את מה שאנחנו בעצמנו רוצים. כי אנחנו מודעים שמדובר בתחומים שכדי ליישם את העקרונות שאנחנו רוצים, אנחנו מודעים לזה שהם משתנים מחברה לחברה היישום, ולכן מה אנחנו נעשה? אנחנו ניתן קריאת כיוון של עיקרון. בעצם מה העיקרון על שעולה בבא מציע? בואו נגיד בבא בתרא נשאיר לרגע, כי זה פונקציה של איך לפרשים את המשנה, כן? אבל עקרון העל של בבא מציע הוא שבתחום ההסכמים והחוזים, מה אנחנו מצפים מהאנשים? אנחנו אומרים, זה לפי מה שמקובל בחברה שלכם, הן מפת ההסבר הראשון, כי זה מה שחשבתם, כלומר באיזשהו מקום אנחנו מדברים על האדם הסביר, או מהסיבות שעשה אמר, כי כנראה שבחברה הזאת זה השקלול הכי טוב ליישם אותו. אנשים לא טיפשים, לא סתם פה עושים אחרת משם, עושים את זה, אבל ההנחה היא שיש בסיס ערכי אחיד בכל המקומות, זאת ההנחה. יש בסיס ערכי אחיד שכדי ליישם את העיקרון, מה אני זקוק לעשות? מראש לא לתת פרטים כדי לא לסרס את מה שאני רוצה לעשות, שזה חוזר מאוד דברים שדיברנו עוד בעונג שבת, בשבת שהיינו פה, שבת לך לך, כחשיבות ההקשר, והרבה פעמים יישום של עקרונות הוא צריך להיות מודע להקשר. עדיין, האם דווקא באלה מכל מקום אחר בהלכה אפשר להגיד שמראש כאילו נתנו מרחב יישומי, בעצם לא רוצו לתת פרטים יותר מכל מקום אחר? אני לא הייתי כל כך בביטחון אומר שאלו המקומות היחידים. כלומר, אני כן שואל את עצמי, האם התופעה שתוארה כאן היא לא עולה בעוד בעוד הקשרים? וגם הייתי שואל שאלה אחרת, וכאן היא מתודית, היא נוגעת לשיטות לימוד, האם באמת הרעיון הזה לא נמצא בעוד הרבה מקומות, רק לא כתבו מנהג המדינה? ואז אני שאלה יותר סגנונית, כלומר, אבל אנחנו כולנו חיים מפי המחשב. כלומר, אולי באמת הוא נמצא בעוד מקומות, כמו למשל, שני הפרקים האחרונים שנוגעים בדף יומי, בבא בתרא ד' וה', שעוסק בעולם של מחירות, שאתה מוכר X, מה כלול במחירה? כן? אתה מוכר דירה, למשל היום, מה מכרת? מכרת גם את הקונה, הייתים ודאי כלול, מה כן? מכרת מכונית, הרדיו טייפ כלול או לא כלול? המנוע כלול או לא כלול? הריקוד של המושבים כלול או לא כלול? זה הנושא שלם של שני פרקים שבבר הבא, פרקים רביעי חמישי. פחות או יותר אתה יכול לזהות שם עיקרון מאוד פשוט. זה פחות או יותר הולך לפי איזה עיקרון. אם הוא חלק ממנו או לא, לא חלק ממנו. למשל מנוע, כולם מבינים שהוא חלק מהאוטו. האם רדיו טייפ הוא חלק מהאוטו?
תלוי, אם
קנית אותו בנפרד. תלוי. עכשיו פה נכנסים באמת לאותה שאלה בדיוק. איך לקרוא את הפרקים האלו? זה הכל תלוי לפי איך שמקובל. או שמה אני אומר לעצמי, אני מושגית מה אני עושה. אני בודק האם הוא חלק ממנו או לא, כן? וההלכה תקבע פה, כן? כלומר, אני שואל, בינים אחרות, מה בעצם אני שואל? האם פרק ד' ברמת גם בנו אל העקרון הזה? למרות שפרויקט השוט לא יודע למצוא את הביטוי במקום שנהגו, או שלא? הוא בנוי על דברים אחרים? פה נכנסים לכל שאלת ההמשגה, לשאלה של איך אני חושף את העקרונות של תחומים רבים. בכל אופן, הצוות השאלה היא ודאי נכונה, וגם התשובה בעיניי מקסימה. אני רק לא בטוח אישית האם אני יכול להגיד רק אלו המקומות האלו, כן? אני לא יודע להגיד.
השאלה היא למה בפרק ד' לא במקום להיכנס לכל הפרטים,
פשוט היו אומרים את זה וזהו, כן?
כי זה מה שיוצא דופן פה, כי באמת גם שדופן וגם במה מציע וכל שאר המקומות,
נכון, וגם פה לא התאפקו באובטרה לא התאפקו באובטרה יחד עם זה. ופה בעצם מה נכנסים עוד פעם לשיח שלנו היום, שהיות ושפת התורה שבעל פה היא בעיקר שפת פרטים, ואנחנו חיים בחברה שמבחינת המפגש עם הפרטים הסיפור הוא לא פשוט, כן? אז לכן אחד מהכוחות שכאילו אנחנו עושים בלימוד הוא בואו ניצור את העקרונות ונשאל על איך זה פוגש את מרחב החיים החדש. בעצם אתה בא ואומר, היית רוצה שהכל ידבר בשפה הזאת של מנהג המדינה. כלומר, דידי התחיל את החבורה שהוא לא מבין בכלל מנהג המדינה, ועכשיו הוא גמר שהכל יהיה מנהג המדינה, וקיצור שתורה שבעל פה לא תיתן פרטים, כן? כי הפרטים חולקים, כן?
במדינוקים
סמים, כשהיא
לא רוצה.
כן, ועדיין השפה היא לרוב שפת פרטים, כן? כלומר, חזרת השאלה, למה דווקא בכל ההקשרים האלה, דווקא בחרו יותר מכל מקום, לתת לנו את החופש, את המרחב הזה, כן? כן, אביתר.
זהו, במסך את זה לנקודה שקודם אצל מנהג מדינה, אני חושב שהמשנה הראשונה שהוא אבא ודף מקורות הייתה שלמקום שנהגו לכפול, בסדע, כל כמנהג המדינה. עשיתי פה חיפוש, והמסעד הרבה יותר כולל הוא מקום שנהגו בשביל.
נכון?
כאילו זה...
אמת.
זה פרט הזה שעושים עליה, אבל מעבר לזה אפילו, אני חושב שזה...
אני יכול להוסיף?
עד כדי כך ש... עדיף ימשיך, אבל כאילו...
כן, אתה יכול להוסיף, כן.
המקום שנהגו מופיע דווקא לגבי מצוות שם, כאילו, הרבה פעמים זה קשור לחגים ודברים כאלה.
נכון, שבמגילה פרק ד' נהגו לברך,
למקום שנהגו לאכול פסחים, למקום שנהגו...
מלאכה בערב פסח,
בכל מקרה. המשנה הראשונה שמופיעה אצלנו, שדיברנו על ההלל, נכון, זה מקום, הוא מתחיל במקום שנהגו, ומסתיים בהכל כמנהג המדינה, ואני לא יודע... אני לא יודע, כאילו, יכול להיות, אני לא יודע, כאילו, זה בסיס להגיד שזה טעות, אבל הכל כמנהג המדינה נראה שהוא לא קשור פה במקום שנהגו המקורי.
אתה אומר שבחינה פילולוגית אתה רוצה לפרק את המקור.
כן.
לא,
כן. אני אגיד את זה, אני חושב שהנקודה של הנקודה, שזה מחזק מה שאמרתי קודם, אני חושב שהמקום של להבין שיש פה איזה באמת הסתכלות שניתן להסתכל ב... קהילתית או רלטביסטית לצורך העניין, זה הוא מתחזק פה נורא. נכון שהנושא של מנהג מדינה הוא כאילו לעניין שטרות ועניין כספים וזה ועניין זה, זה לא נכון, אבל בעובדתית המושג הוא הרבה יותר, הוא קיים בעובדה שהוא כל פעם מצפצף. זה כאילו, הרי במובן מסוים גם ההלכה בעצם מתפרדת מהנקודה הזאת, כי זה נותן את ה... כאילו, כי זה... זה כאילו הבסיס, אבל אנחנו צריכים לזכור בסופו של דבר שיש בו חיות ובתוכה אנחנו מילים את ההלכה כדי ליצור איזו יציבות מסוים. זה חוזר מה שדיברתי עליו קודם.
כן.
הרב שאתה,
עוד תשובות.
בטח.
ההלכה, כמו שאני קודם רוצה להגיד, בדרך כלל היא כן נראית לכל הפרטים, הכל שפיט. הכל כן קשור לתורה, גם אם זה דברים שהם לא בבא בתרא, בסדר? זה לא דברים שיוציאו מהתורה, אבל עדיין מבחינתה היא תציג את זה. ואפילו להגיד שהם מדינה מדינה, שפוסקים שהם מדינה, אז אומרים, ההלכה היא שעושים כמדינה מדינה. לא אומרים, טוב, אין הלכה, תעשו כמדינה מדינה. אלא ההלכה היא שעושים כמדינה מדינה. ככה אני אבין, אולי אפשר לחלוק על זה. ועכשיו, השאלה היא גם בכלל מה זה מדינה מדינה. כאילו, צריך, מאיפה הוא מתחיל? אז אמר, כל מקום שיש שתי אנשים, אז הם יבצרו מנהגים, ואז אחרי שיש אנשים פניך, עצר, יש מנהגים. וזה לא כל כך פשוט, כי לא תראה לי שמינה מדינה. היום מה מינה מדינה? איך בונים את הכותל? אני לא יודע, אני מושג. אני יכול להסתכל וכל אחד בונה את זה אחרת. ואז זה גם שאלה על, על מה הלכה אומרת על לעשות. כי אם אין, אין מגיע מדינה, אז הלכה יצאה קצת ריקה. אבל יותר מזה, השאלה מאיפה הוא מתחיל. כאילו, אני לא כך מסכים שיש לכל מקום שיש שתי אנשים, אז יש גם מינה. כי, כאילו, גם הרבה אני אזכיר את זה ושאיר אותו במשפט, אני לא בטוח מה מתכוון, אבל אומר, כשהוא דיבר עם העבורי, הוא אומר, אתה חושב שמגדינה זה מה שקורה? הוא אומר, אני קובע מה זה המניע מדינה. מניע מדינה יכול להתחיל מלמעלה בכלל.
שזה הצד השני שעשה הזכיר, שהוא הרבה יותר קרוב. הוא עשה בעצם אמר, המנהג המדינה, בתבנית השנייה שהוא הציע היא, שמנהג המדינה זה איך שבני המקום הספציפי הזה מבינים איך מיישמים את העקרונות האלו בהקשר שהם נמצאים. זה לא אומר מה חיים ינקל עושה, זה אומר מה פרנסי המקום עושים. זה אנשים שקובעים את המדיניות של המקום. זה הקו השני.
אבל אז זה עוד יותר מוזר, למה הלכה לא באה, או המשנה לא באה וקבעה מה לעשות, אלא היא אמרה, תבדקו מה פרנסים.
מה את
לא? שנייה, תפלא לבלתי.
כן, אז עוד פעם, בסדר?
בסדר. מאוד מוזר לי שההלכה לא באה ואומרת מה לעשות, שהיא באה ו...
באמת מה לעשות, לעשות כמנהג המדינה.
מה ההבדל המהותי בין הלכה למנהג? מה אני חושב שאלה אמיתית, כן?
מה ההבדל המהותי?
כן.
מנהג זה נראה דבר שהוא תלוי בציבור או במי ש...
בהלכה לכאורה בטוח.
היא נראה, היא בדרך כלל מחזר. אומר שהם...
שחיו איפה, שחיו בציבור עושה, ובעצם קראו את המציאות בדרך מסוים.
כן, שיש לו גם שיקולים כאלה, אבל בסוף היא מחליטה מה שהיא עושה גם אם זה יהיה נגד השיקולים של מנהוג. אני חושב
שמה... יש פה איזו נקודה שהיא חופפת עוד למעלה, כאילו, עוד למעלה גם בתקופת חז"ל. כלומר, כאילו, יש את... אני חושב שזה מתחיל מאותו שורש, במובן מסוים.
נראה לי ההבדל בין הלכה למנהג הוא, כאילו, פשוט מהעובדה שיש מנהגים במקומות שונים ואין הלכות במקומות שונות. ההלכה אמורה להיות כאילו, לפחות לפי מה שהם חשבו, ההלכה אמורה להיות אותו דבר בכל מקום. המנהג אומרים, בסדר, אנחנו מקבלים את זה שיש מקומות שונים שעושים דברים שונים. זה נראה לי ההבדל המהותי.
ולמה...
לא טוב.
אבל אם נסכם, אני רוצה לראות שזה מוסכם, ואם לא, אז בבקשה להתווכח. כלומר, להביא הדעה. אנחנו בעצם אומרים שזה מקום שההלכה בחרה להתנהג כאילו כמו תורה שבכתב במובן מסוים. דהיינו, לתת את הקריאת כיוון, לתת לי את העיקרון המנחה, ודווקא לא להגיד לי את הפרטים, כי ידעו שיהודים אורתודוקסים יתקעו בפרטים. כביכול ידעו שאם, אני זוכר פעם, ראיתי את ההצגה של חגי לובר, תלוש, אתם ראיתם, אז ככה הוא גם דיבר עם הקהל, הסביר על ההצגה, אז הוא סיפר שהוא רצה ככה, יש שם קטע שהוא רוקד בדיסקוטק, אז הוא ביקש ללמוד איך רוקדים, אז הוא לקח איזה חבר שלו שהוא בחור שהוא לא דתי, וביקש ללמד אותי איך רוקדים, כלומר, תתחיל ללמד הכל. אז הוא תיאר שהוא ביקש שהוא יסביר לו איך רוקדים, כלומר שייתן לו שולחן ערוך, והוא ניסה להסביר לו שכל הרעיון הוא שזה משוחרר, זה לא... הוא אומר, הוא התעקש ככה, לקח לו הרבה זמן להבין שיש רעיון כזה שלא אומרים לך מה לעשות, כן. שאתה משוחרר לגמרי, כן. כלומר, אנחנו כאילו התרגלנו, ידעו שהיות אורתודוקסים, וכך ידעו שאם אנחנו נכתוב בגבי אריסים, מה בדיוק האריס עושה, אז ידענו שיעשו מה שכתוב במשנה, אבל היות, והעיקרון שמעוניינים בו, הוא לעשות לפי מה שמקובל, זה העיקרון, כן. תהיה הסיבה אשר תהיה. לכן כאילו בעלי ההלכה צמצמו את עצמם ואמרו כמנהג המדינה, אנחנו אומרים לכם זאת ההוראה, ההוראה היא לעשות כמנהג המדינה, זאת ההוראה, כדי שלא נמצא מעקרים את ההלכה, כן? השאלה הגדולה, אני לא מרגיש פתרון טוב שעשה שם, כן בבקשה.
כדי שלא נמקרים את ההלכה, כדי שלא ניתקע.
כדי שלא ניתקע עם פרטים, כן.
לא, כי זה כאילו, טוב. אנחנו, שלא זה, שבסוף שלא את הקו הלכה, אז מנהג המדינה. לא, מלכתחילה, באים ואומרים, מנהג המדינה, כאילו, זה מה שאנחנו רוצים שיהיה, זה לא שאנחנו לא רוצים אחרי שתתקעו.
ולמה? זה כנראה צריך להיות. כלומר, אם אני מנסה לתת קריאת כיוון לתשובה לשאלה שלכם, שאלה נכונה מאוד, למה רק פה? כנראה, ואני לא בטוח שאני יכול להגיד שזה מדויק, אלו תחומים שבאופן מובהק, כלומר התחום הכלכלי, התחום החוזי, הוא באופן מובהק משתייך לתחום שכולם מבינים מראש שהוא יחסי, שהוא משתנה מחברה לחברה, מעשית כמות הקודם. ולכן מראש במקומות כאלה של חוזים, מה שאומרים לנו, שאנחנו אומרים לך מראש שתעשה כמו שמקובל, כי מראש אנחנו יודעים שאי אפשר לתת פרטים פה. כלומר, כי בעצם מה הקושי שיש לי כל ההסבר הזה? אני אסבר, לא זה, זה שלפניו. הקושי הוא שאני חושב על כל ההלכה, זה נכון. שההלכה נתנה פרטים, ואחרי זה כל הדורות הם צריכים לדבר עם הפרטים האלו. כלומר, אולי מראש זה תחומים, בגלל שהם תחומים של חברתיים בסופו של דבר, הסכמים, חוזיים, מראש ידוע שזה משתנה ממקום למקום. אבל העקרונות, כאילו ההנחיה התורנית שאני רוצה לתת לך לא משתנה. העיקרון הוא עיקרון אחד.
איך אתה מתמודד עם השפה של מקום של הגו, שיש לה מקורות שהן לאו דווקא בנושא של השטובה?
אני לא מבין את השאלה. עכשיו אני צריך להתמודד עם בעיית מלאכה בערב פסח?
לא, אבל...
עזוב, בוא נוציא את זה.
אני אומר, כאילו...
בוא נוציא את זה, בוא נוציא את זה ברשותך, כי נראה לי שצריך להתרכז בתחום שאנחנו נמצאים בו. אני לא בטוח שאנחנו פותרים הכל, אבל זה נראה לי שההגדרה הזאת היא הכי טוב שאני כרגע מסוגל להגדיר אותה. מה שכן, לגבי השני הכיוונים שהעלית, הפניתי אתכם לדיונים בראשונים שמציפים את זה במפורש. כלומר, התשובה של הריף ודברי הרמב"ן, גם בתשובה וגם בחידושים לבבא בתרא, הם באופן ברור אומרים כמעט בגלוי את הצד השני שאמרת. כן? מה שהריף אומר הוא שאני עוסק במנהגים, זה לא מנהגים מלמטה, זה לא מה שעושים. אלא זה בתנאי אחד שזה מוכוון מדיניות. זה יתנו טובי העיר ויסיעו על קיצותן. שזה כולל בתוכו, הייתי אומר, בעצם שני דברים, כן? איפה הוא לקח את הביטוי, יתנו עליו אנשי העיר, אתם יודעים? מי זה תשיבה טובי העיר? זה מועצת העירייה, שהיא נבחרת. זה נלקח ממגילה פרק רביעי, המונחים האלו, על היכולת לקרוא בית כנסת, שם הגמרא מדברת שזה יכולת במה טובי העיר.
בשו"ת הריף, אתה מדבר?
בשו"ת הריף, בסימן י"ג, הריף אומר, עיקר המנהג שעושים, על פיו הוא שרוב הקהל יתייעצו עם זקני הקהל ויתקנו תקנה כמו שיתקנו ויקלמו אותה, זו המנהג. שים לב מה שהריף אומר. הריף אומר, כשאני מדבר על מנהג אני לא אומר מה שמקובל בחברה. הריף מדבר על כך. אתה רואה את הריף לפנים?
לא, אני
רואה. אתה לא מסכים בניתוח?
לא, יש פה משהו
מזה, אני לא יודע מה, אבל תקשבו את הרמב"ן. בגלל המנהג ששאלתם, אין לו עניין בך לדון בו, אלא אם כן יתנו טובי העיר ויסיעו על קיצותן, לומר כל הנושא במקומנו יהיה לו ולבלדים שתלד כך וכך מתנה. ובחידושים לבבא בתרא זה דברים מאוד דומים. מקום שנהגו דקטני וכולה שמעתה, סתמה כמקום שנהגו דמי כאמר, דיגה מנהג פשיטה דבטר מנהג, אז דינה אפילו במתו, ולא כמאן דפלג, וכדאמרי, כי אמרין המנהג המלטאי, כאן שיתנו עליו אנשי העיר או שיבה טובה במעמדן, ושאר מנהגי לא מבטלים בו הלכה, אלא בהלכה רופפת. כלומר, יש פה הצפה מפורשת של שני הצדדים שאתה אמרת. האם מנהג תוקפו, כי זה הסכמה בין בני העיר, אני אגיד זה אחרת, לפי הצד הראשון שעשה אלה, שאני ואתה כשעושים אסלאם מתכוונים למה שמקובל, אז מה אכפת לנו האם זה מקובל כי יש תקנה, האם זה מקובל כי לוי יצחק כתב בחירון, האם זה מקובל כי ככה אנחנו חושבים שמקובל. ברגע שכל התוקף של המנהג הוא שאנחנו משערים שהאנשים הם נוף התבנית של החברה שהם חיים בתוכם, ושאנחנו פועלים מכוח המוסכמות, כן, באותניאל אתה מתנה כמו אותניאלי, וכשאתה מגיע לקיבוץ אתה מתנה כמו קיבוצני, כן? אתה מגיע לתל אביב, אתה רוצה להרגיש תל אביבי, אז מה זה משנה מה מקור המנהג? אבל אם אני הולך בכיוון של השעה השני, שאני חושב במונחים שיש היגיון פנימי במנהג המדינה פה, המנהג המדינה פה נבחר כי הוא ידע לאזן נכון בין כוחות, אז הרבה יותר מתאים לדבר את השפה, שזה דווקא מנהגים שהם פרי מדיניות מוכוונת, פרי הסכמה עירונית, פרי החלטות של מועצת העירייה. זה ממש מוצף בראשונים השאלות האלו.
מצד שני גם, נראה לי די ברור שלפי הריף מהרמב"ן, גם זה לא כל המושג של מנהג המדינה, הוא, למרות שכאילו זה בעצם מה שאומרים, אבל נראה לי גם בגלל שהם מקצרים. זה לא כל המושג של מנהג המדינה, הוא נכנס לתוך העניין של תובע.
אני
מקווה. ברור שם להגידו לך, שנשאל את תובעי העיר, שתובעי העיר יגידו איזה אוכל צריך לתת לפועלים, כאילו זה ברור שיש
מנהג
של
הסכמה.
אבל
לא
איזה
מפלוס. אם מוחזק בבית דין אצל ראשונים, יש לנו להעמיד מנהג מפלוס.
לא, אבל מדבר על המנהגים שהם מבטלים להלכה.
כן. זה רק במקרה שהוא מתנגש עם ההלכה. אתה צודק ב-100%, הסייג חשוב. עדיין הקטע הזה הוא קטע מאוד חשוב שמחזק קו של הסע. כלומר, הנחי, יש אמון במנהגי המדינה שהם פרי התאמה שהיא אישית. כלומר, זה כמעט, אני חוזר לדברים הקודם, זה כמעט לא השפה הרגילה של ההלכה, שהיא לא מבחינה בסיטואציות, אלא היא נותנת פסק, והוא אמור להיות כולל ומקיף. זה שהיישום במציאות הוא יותר מורכב, זה עולה הרבה בדיון שלנו בחודש האחרון, כן? אבל כביכול מראש השפה כאן היא שפה שכל אחד ומה שיש לו. בואו אני מציע בגלל הזמן שלא כל אחד, כל מדינה. כן, כל מדינה. בסדר, אני מציע שאתה תוסף את בעל השעה, נניח רגע הצידה.
בבקשה,
אתה רוצה? בבקשה, כן.
מעניין שאתה תוסף את מלבד
בטח, כן, סליחה, כן, אני מוכן.
נגטיב כל הזמן.
אין משנים.
אין משנים, ונשנה דווקא לא, משנה
דווקא מנהגה,
כל
מנהג מדינה. מה דעתכם לזה? בבקשה. הבמה שלך, כן?
אני לא מחשבה, אני יודע...
אתה צודק שהשפה היא קצת שונה, כלומר זה לא שאני נותן הוראות כמנהג המדינה, אלא אני מזהיר אותך לא לחרוג מנהג המדינה, כן? עכשיו השאלה היא מה משמעות השפה השונה הזאת, האם יש לה תבנית אחרת, בוננות אחרת,
יותר
מקדש את מנהג המדינה
בהחלט. בואו ננסה לתת איזה שם קווים ראשונים ככה בסוף החבורה הזאת למשנה הראשונה ברבתא, ו... רוב העבודה ממחר תהיה בתוכה, בסדר? האם המשנה ברבתא היא באמת משתבצת במרחב של מה שנאמר עד כה ובמציע? בוא נקשיב, זה בעצם תולי בכל מה שלמדנו עד עכשיו, כן? אבל איך צריך לקרוא את המשנה? קודם כל באיזה ביטוי מתחילה? שותפים?
שרצו.
שפת הרצון היא מדברת בשפה שהיא נורא 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 קרובה לשפה של... שבא ומציע, שפת החוזים ההסכמים. מדובר פה על שני אנשים שהם מרצונם החופשי, הם רצו, הם עושים משהו, כן? שפת המשנה, הצליל הפשוט שלה, הוא לא צליל של מישהו שבא עם איזה נורמה שהוא כופה על מישהו, אלא שפת המשנה היא שפת הרצון. ואז השימוש הפשוט במנהג המדינה היה במבט ראשון, בצליל הראשוני משתבץ בדיוק במרחב הפשוט שבא ומציע. כשאנשים רוצים לעשות משהו, ההסכמה שלהם היא למה שמקובל אצלם, למה שמכונה מנהג המדינה, אפשר להתבטא ככה, כן? העניין שהמשנה הזאת, כבר למדנו על זה הרבה, שהיא כתובה ביידיש, היא כמעט לא מאפשרת את לומר את זה בצורה פשוטה. כי בוא נראה את המעבר, הם רצו לעשות מחיצה, אבל הם בונים כותל, ואת הכותל הם בונים... כמנהג המדינה איך שומרים להם, כלומר דווקא האופן שהאופנים המסוימים לקראת המשנה, בואו נראה אותם לכאורה מה הם אומרים, שהם לא הסכימו לבנות כמנהג המדינה, אלא הם הסכימו לעשות משהו אחד ואנחנו קופים על מנהג המדינה. פה יש מנהג המדינה כשפה, הייתי אומר, אולי לא משפת החוזים וההסכמים, אלא משפת הנורמות והערכים. בואו נעשה את העבודה, בוא נלך עם הקריאה שראינו את של אפשטיין שהוא מציע למשנה הזאת. שותפים שרצו לעשות מחיצה, הכוונה הם רצו להבדיל ביניהם ולא הגדירו איך אני מבדיל, ואז מה אומרת המשנה? שאיך מבדילים? על ידי כותל. ואת הכותל הזה איך בונים? כמנהג המדינה. מנהג המדינה פה כבר לא מתפקד בכלל, אם כך קוראים את המשנה במרחב של, כי הם עשו הסכם, אז הם בטח חשבו כמו מנהג המדינה. כלומר, למרות שהאמת, אפשר, רגע, אפשר או אפשר, תעזרו לי. כלומר, הם רצו לעשות הבדלה, היה צריך להיות ברור להם שאיך מבדילים, איך שבונים בחברה שלהם. אז אפשר להגיד את זה, אפשר או אפשר?
לא,
אחרי
שיש
לי
קוטל, אחרי
שכבר
מחליחים קוטל, מה ברצות אותי, אז יש להם
מנהג המדינה. בדיוק, כן. בדיוק, אפשר להפריד באלפי דרכים.
אוקיי.
יכול להגיד שפה אתה שם דשא ופה אני שם חצץ, זה לא זה.
כלומר, הם רצו להבדיל, אבל כבר, איך להבדיל, והבחירה שיהיה כמנהג המדינה, הוא כבר אין לו שום קשר לרצון שלהם, לכן הוא לא שייך לשפת ההסכמים. זה ודאי עולה בקריאות של הגמרא, כי פה יש פער עצום את שתי הקריאות של הגמרא. כי אם אני אומר שמחיצה זה גודה, השותפים שרצו לעשות מחיצה, הם הסכימו לעשות מחיצה, כן? כאן הרבה פחות חד שמנהג המדינה הוא איזה חכמים שאומרים לך לעשות כמנהג המדינה. מנהג המדינה הוא חלק אולי מהרצון, ההסכמה היא לעשות כותל. עדיין אפשר גם שם להכניס את זה, אבל ודאי לפי הדעה שגודה זה פלוקטה, הסך הכל למה הם הסכימו? נחלק, אפילו לא הסכימו על שום כותל. מי אומר להם לעשות כותל?
מגניה.
לא, חכמים, למה לפי הסוגיה? עכשיו אני הולך עם הסתמה, בסדר, אני זורם עם הסתמה. למה אני אומר למסות כותל? כי זה קריאה שמי עזק, או בלשון פשוטה, כי יש לחכמים, יש להם תפיסה או של חברה, או שיש להם תפיסה ערכית של איסור, של להסתכל אחד על השני. אפשר לבחור בין השפות השונות של הראשונים, אבל מה שלא תהיה השפה, פה אני קודם כל לא נפגש עם מנהג המדינה מכוח, כי הם עשו הסכם, אז אין בטח חשבות מנהג המדינה או משהו כזה. אלא ההחלטה לבנות כותל לפי הדעה בגמרא, שזה זה קריאה שמי, ההחלטה לבנות כותל לא שלהם, ההחלטה לבנות כותל היא של חכמים. ואז הפנייה למנהג המדינה על רקע שונה לגמרי, ואני חושב זה כמעט שפה שונה בכל מה שאמרנו עד עכשיו. אם אני הולך עם הקריאה של הגמרא של איזה קריאה שמי איזק, זה נוגע לתחום אחר לגמרי של מפגשים עם מנהג מדינה. לא מנהג מדינה כי זה מה שהם רצו, לא מנהג מדינה כמשהו, כי אלא נקודה אחרת שעולה המון. חכמים נותנים פה את העיקרון. מה העיקרון? שאיך חוצים טוב בין בני אדם? על ידי מה? על ידי כותל. איך בונים כותל? אל תשאל אותי, אני רב. איך בונים כותל? את מי תשאל? תשאל את ריחלים. כן, אני בסדר, כי אני מדבר עם כמה חברותות, עלה לנו דוגמה, שבאים לרב, שואלים, אישה בהיריון צריכה לאכול ביום כיפור או לא, אז מה הרב אומר? שאתה רופא, אבל הרופא לא אמור להתיר לאכול ביום כיפור, מה סך הכל הרופא אמור לתת?
חוות דעת.
חוות דעת, האם מבחינה בריאותית מה יקרה להם התעצום, כן? עכשיו, מי אמור לפסוק? כן, ומי אמור לפסוק?
הרב.
הרב. בתורת המשפחה, בספר של הרב ירשיב קנוע, וזה נעצור, כן, זה יום של קוסקוס, כן? בתורת המשפחה, הרב ירשיב קנוע בספר, יש לו עמוד שלם, שם הוא אומר שיש מפגש בין רב לרופא בתחום של תורת המשפחה, וזה קורה, שנשמור בדיוק כמו המשנה, איך שהרב רם דיבר אתמול. שמור על הגבול הנכון, שהרופא ייתן חוות דעת רפואית ושהרב ייתן פסק ושהרב לא ייתן עצות רפואיות ושהרופא לא יפסוק הלכה. כלומר זה נוגע מנהג המדינה פה לתחום אחר, לא שחוזרים אלה חכמים שבחרו בכותל. חכמים בעצם אומרים זה לא החלטה לרבנים איך בונים כתלים. אם זה כך, אני מרגיש זה צליל אחר לחלוטין. בעצם אני אסכם, השאלה איך לקרות בבא בתרא במרחב של מנהג המדינה הוא פונקציה של איך קוראים את הרצו, איך קוראים את התחביר של המשפט ופרשנות המילים. רגע, אנחנו נעצור כאן, בסדר? מחר בעזרת השם אנחנו ניכנס יותר, נחפור בתוך בבא בתרא, בעיקר דרך השאלות של הראשונים, בסדר? שיגדיר יותר טוב שמה עומד, ונשתדל לא לשכוח את השאלות המטה ההלכתיות הגדולות שהוצפו פה בתחילת הדיון. בסדר? תיאבון.